אנחנו רגילים מאוד למאירים שמלווים את האגדה ומראים את השיעבוד בכל תוקפו וגם עושים מהשיעבוד דבר מאוד מאוד מרכזי. בוודאי יש גם נקודת מבט כזאת, אבל אני סבור שנקודת המבט הזאת היא מדרבון, אם אפשר להגדיר אותה כך, מדאורייתא, אם אפשר להתבטא כך, זה לא נכון. לא שלא היה שיעבוד, אבל הוא לא הסיפור. אין הזמן גרמה לעבור על כל הדברים בעריכות. אני אתן דוגמה או שתיים כדי לעורר את המחשבה והתרכז למי שיש חומש בפרק א' של ספר שמות, ששם מתוארים עיקרי הפירוט של השיעבוד, ואני רוצה בעיקר לעסוק בפרק הזה. אבל בואו נתחיל רגע ממה שכתוב לאחר מכן. מגיע משה רבינו לפרעה ואומר לו, שלח את עמי. אומר לו פרעה, מרבים אתם, לכן אתם אומרים, לכו קששו קש. והוא מוסיף ואומר, ואת מתכונת הלבנים, מתמול שלשום אתם צריכים גם לעשות. מה זה מתכונת? תוכן בעברית זה מתמטיקאי. מתכונת זה החשבון. אנחנו יודעים שעבודת פרך זה עבודת גברים על נשים או נשים על גברים. כאן זה היו רק גברים, אנחנו לא יודעים שנשים עבדו. וגם זאת הייתה עבודת גברים. עוד אפשרות זה עבודה שאין לה קצבה. אבל אם הייתה מתכונת, אז א', בכל הימים שקדמו עמדו במתכונת, ב', לא הוקו, כי כאן כתוב היוקו שוטרי בני ישראל, ואנחנו צריכים לחפש, אם כן, איפה עבודת הפרך. כל זה קורה בשנת 210. בעצם מתחילת פרק ב' בספר שמות, אנחנו עוסקים במשה רבינו, ב', ג', ד', שלושת הפרקים הללו עוסקים במשה, בעיקר ביותו במדיין, מתחילת פרק ג' מעמד הסנה, סוף פרק ב' הכנה למעמד הסנה. מעמד הסנה קורה בשנת 210, כחלק מפקודת הגאולה ולא כחלק מהשיעבוד, וגם קישוש קש ותבן הוא חלק מהגאולה, איזו רגרסיה קלה לקראת המכות והפסקת השיעבוד. אז מתי השיעבוד בתוקפו היה? בפרק א'. עכשיו אני רוצה לראות רגע את פרק א' ולבחון את השאלה, האם התורה מספרת את סיפור השיעבוד? ונדמה לי שאחרי שנעיין קצת בפסוקים, יותר לא תוכלו לראות את סיפור השיעבוד בתורה. לא שלא השתעבדו, לא שלא סבלו, אבל זה לא הסיפור. בואו, למי שיש חומש, אני לא אקרא את הכל. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, בפסוק ו', ובני ישראל פרעו וישרצו וירמו ויעצמו בימות מאוד ותמלא הארץ אותם. ויעקב מלך חדש המצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב עצו ממנו, אבל נתחכמה לו פן ירבה. ויהי כי תקרא למלחמה ונוסף גם הוא על צוננו. ונלחם בנו ועלה מן הארץ, כולם מכירים, לא חייבים חומש. ושימו עליו שרי ניסים למען ענותו וסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. וכאשר יענו אותו כנרבה, וכן יפרוץ ויקוצו מפני ישראל. ועבדו מצרים בני ישראל בפרך, לכאורה בניגוד לדבריי. עוד רגע נבחן. והמררו את חיים בעבודה קשה, בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז מה עם המתכונת? זה פרך או לא פרך? ויאמר המלך מצרים והם ילדות העבריות, אשר שם אחת השפרה, ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות, וביתן לו לבניים, ובנו, וביתן אותו, ובאתי וחיה. ותראינה עם הילדות את הילדים, ולעשו כאשר דיבר להם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא המלך מצרים נעמי ילדות, ואומר להם, מדוע עשיתם את הדבר הזה, ותחיין את הילדים? ואתה אומר, מה נעמי ילדות אל פרעה? לא אוכל נשים המצריות העבריות, כי חיות אינה. בטרם תבוא להן המילד וילד. והייתם אלוהים נעמי ילדות, ויראה בהם בעצמו מאוד. והיא כי ירום לידות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצב פרעה לכל עמו למור, כל הבן הילוד, היהורת השליחו, וכל הבת תחיין. זה פרק א'. מתחילת פרק ב', וילך איש מבית לוי, ויקח את בית לוי, משה רבינו. גדל, הולך למדיין, מדיין, נושא אישה וכו'. מה בעצם הסיפור של פרק א'? הפסוק המרכזי, נדמה לי, זה פסוק ז'. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. זה הסיפור. קם מלך חדש, עוד מעט נראה שהוא כנראה בעל כישרון במתמטיקה יותר מהקודם, או שעבר זמן ופתאום הוא מבין דברים שהקודם לא הבין, והוא פונה לעמו, אמר להם, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. רב ועצום, איפה כתוב? בפסוק ז'. כלומר, בפסוק ט' מתייחס פרעה למה שנאמר בפסוק ז', רב ועצום ממנו. לכן בא פסוק י' ואומר, מה הפתרון? אבל התחכמה לו. אחרת, הוא יעלה מן הארץ. טוב, אז זה ההצעה. יש לנו בעיה, פרו וישרצו. מה ההצעה? נתחכמה. איך מתחכמים? וישימו עליו שרי מסים, למען ענותו וסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרו, את פתאום את רמסס. אומרים, טוב, העם הזה מתרבה, בואו נכביד עליו את העול, זה יעצר. זה העצה. האם זה עבד? מיד הפסוק הבא עונה לשאלה. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, אתה באת עם עצה. יש בעיה, פרו וישרצו, יש לך עצה. מה העצה? שרי מיסים. האם זה עבד? לא. הם המשיכו. זה לא עשה כלום. עד רבה. ככל שניסית להכביד את העול, העצה פעלה לרעתך. טוב, אז עכשיו יש עצה יותר חמורה. והביטו מצרים את בני ישראל בפרך, והם אמרו אותך הם בעבודה קשה, בכל מלבונים, בכל עבודה בשדה. זה עבד או לא עבד? א', הלוגיקה אומרת שאם אחרי זה הוא אומר להם ילדות להרוג אותם, כנראה שעבודת פרך לא עבד. אבל לא צריך את זה. זה הרבה יותר חריף. שרי מיסים ראינו לא עבד, זה העצה הראשונה. עצה שנייה, עבודת פרך. עצה שלישית שבאה אחריה, מילדות. ובסוף עניין המילדות כתוב. בפסוק כף, ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. כלומר, עבודת פרך, עצה שנכשלה, מילדות, עצה שנכשלה. אז מה מספר הפרק? שהיה מיסים, פרך ומילדות, ניסיונות לעצור את הילודה, וזה לא עזר כלום. זה בעצם מה שאומר הפרק. זה סיפור השיעבוד? זה סיפור השיעבוד כניסיונות קשר. שלא השיגו את מטרתם. יכול להיות שברגע שעברנו מפרך למילדות, כי פרך לא עבד, אז כבר לא עשינו פרך. אז כבר יש מתכונת. לפרך יש מחירים. מה המחירים של עבודת פרך? העבודה לא תמיד נעשית עם איזה מוטיבציה כשדברים הם בלי גבול. תן לי גבול, אני רוצה לגמור. אתה אומר לי תעבוד בלי גבול, אז מה התחלה? כבר אין לי מוטיבציה. למשעבד יש אינטרס לא לנהל את העבודה בעבודת פרך. עבודת פרך זה לא עבודה קשה וגם לא דווקא מרובה. אם אומר אדם לעבד שלו, הדור, אני אגיד לך מתי להפסיק, הדר פעם אחת זה עבודת פרך. כי אין קצרה, יש תלות עמוקה. אבל ברגע שיש תלות עמוקה, העבד חסר מוטיבציה, הוא לא הרוויח כלום, היא לעבוד יותר מהר. אז מגיעים להסכמה, בוא ניתן מתכונת, תרביץ עבודה לך הביתה, תנוח. האם זה קרה בדיוק ככה? אני לא יודע, אבל אנחנו רואים שבסוף היה מתכונת. אני רוצה להגיד עוד הערה. אני הלכתי פעם לבדוק. לפני כ-15 שנה, שר האוצר קראו לו בנימין נתניהו, אני מקווה היום יותר מאשר קודם, שבקרוב ראש הממשלה. ואמיר פרץ היה יושב ראש ההסתדרות. 3 שבועות שביתה בכל המשק. סליחה, לא, זה לא נוגע, זה נוגע לפרקים. בואו נדבר על המילדות. התחלתי עניין אחר, לא נוגע לעניין. כלומר, הוא נוגע לשיעור, אבל לא לחלק הזה. המילדות, קורא להם פרעה, אומר, אמרתי לכם, נהרוג את הילדים, למה לא הרגתם? כי המצריות צריכות מילדות, העבריות לא צריכות מילדות. אז מה בדיוק המקצוע שלכם? והן חוזרות ועושים להם בתים? ככה משעבד מטפל באלה שהוא שם על שכמם את כל הבעיה האסטרטגית שלו. שהוא מנסה לטפל בה בשרי מיסים, בעבודת פרך ולא הולך לו. והוא אומר להם, אתם תפתרו לי את הבעיה, והן מתחמקות ממנו באיזה דרך אפילו לא כל כך אלגנטית. כי הקושיה אומרת, אם אתם לא נצרכות, אז מה פתאום יש מקצוע מילדות אצל העבריות? וגם אם לא, אם הוא משעבד אכזר, הוא היה משסף את גרונם. הם לא חוזרות הביתה ועוד עושים להם בתים ואיזה כבוד. אלא, נראה שהתורה אומרת שהמאירים של האגדות לא לגמרי הבינו את הסיפור. ועכשיו יש עצה רביעית. העצה הרביעית היא, ויאמר לכל עמו, כל הבל הינוד, היורת השליחו. האם זה הצליח? לא כתוב בפירוש בפסוק, אבל אנחנו יודעים את התוצאות. יוצאים 60 ריבו גברים, עוד 60 ריבו נשים, כל זה מעל גיל 20. יש התרבות גדולה, אז הגיל הצעיר הוא גדול. מומחים אומרים, בין 2-3 מיליון לא צריך להיות מומחה, זה סביר. לצורך הדיון, נגיד שזה היה 2.1 מיליון. שיצאו ממצרים. כמה נכנסו? כולל ילדה קטנה שלולדה בין החומות? 70. 70 נכנסו, יצאו 2.1 מיליון. אז על כל אחד שנכנס, כמה יצאו? 30,000. הלכתי פעם לבית התפוצות, שאלתי את אבי מורי עליו השלום, שהיה היסטוריון, היה תלמיד חכם, אבל רוב ימיו לימד תורה, אבל חוץ מזה גם היה היסטוריון. ובדקתי בעוד, לפני 210 שנים, כמה יהודים היו בעולם? התשובה בערך 8 מיליון. זה הערכות, אף אחד לא ידע לספור אז, בדיוק. הערכות 8 מיליון. אם היינו גדלים ב-210 שנים האחרונות, כמו שגדלנו במצרים, מה היה המצב של האומה הישראלית היום? מה היה היחס בין הגויים ליהודים? תשובה, אם היום יש 8 מיליארד, והיינו גדלים פי 30,000, היינו 240 מיליארד. בני אדם. כלומר, על כל גוי בעולם 30 יהודים. אני רוצה לחדד. עשירית מזה, זה יותר מכלל האנושות מאדם הראשון ועד היום. כנראה הרבה יותר. עשירית מזה, 24 מיליארד. 240 מיליארד? אין גידול כזה. עכשיו, בקורונה, כולם יודעים את המילה אקספוננציאל. זה היה גידול אקספוננציאלי. חזל דורשים, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד, שישה בקרס אחת. עכשיו אני לא יאריך כאן, גם אין לי לוח וגם אין הזמן גרמה לעסוק בעניינים האלה, אבל שישה בקרס אחת, לאו דווקא בלידה אחת. כי גידול דמוגרפי יש לו שני פקטורים. האחד זה מספר ילדים במשפחה, והשני זה גיל הממוצע של הלידות. אם תחשבו בגיל ממוצע של הלידות 22, כלומר, אישה מתחתנת בגיל 18, יולדת בגיל 19, 20, 21, נח השנה, 23, 24, 25, פנסיה. ילדה שישה ילדים בגיל 22 בממוצע, תכפילו את זה, תגיעו מ-70 ל-2,100,000. פחות או יותר. זה לא בלתי אפשרי. רק אין דברים כאלה בעולם, בשום פנים ואופן. אז למה זה קורה? אז מה הסיפור פה? אני רוצה לשאול שאלה. בא ניקה את אשתו, עבר איזה קורס ונגמל מזה. התאריך היה ה' בניסן. הוא אומר לה, תזכרי. היא בכלל לא מאמינה לו, ופתאום היא רואה שבאמת הוא הפסיק להקות אותה. שנה הבאה, מתקרב ה' בניסן, היא מרגישה שהוא במתח. כשהוא במתח, היא במתח כפול. מגיע ג' ד' ניסן, ה' בניסן, והוא בשיא המתח. בסוף היא מאמרת, היא אומרת לו, תגיד לי, משהו השתבש, אתה יכול להסביר לי מה קרה? הוא אומר, כן, ה' בניסן. את זוכרת? כן. אין בלונים, אין עוגה, אין מסיבה, אין כלום. היא לא יודעת בהתחלה איך לענות לו, היא מגרדת את המצח ואומרת, אולי אתה צריך לעשות לי מסיבה, כי החזקתי מעמד איתך עד ה' בניסן שנה שעברה. מי יותר צודק? היא. מה פתאום לעשות מסיבה? זה שהוא הפסיק להרביץ לה. קדוש ברוך הוא אומר, בברית בין הבתרים ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז מי שלח את המצרים לענות אותנו? הוא התברך שמו. הם רק השוט, לא המכה. ובתתווה בניסן הוא הפסיק להקות אותנו. אולי עוד קודם הפסיק לשעבד, אבל יצאנו ממקום המכות שאנחנו קיבלנו. העינוי והסבל והלחץ. נו, אז מגיע איזה בלונים וליל הסדר והלם. תשובה. התורה אומרת באמת השיעבוד, זה לא הסיפור. אז מה הסיפור? נגיד שאני נולדתי בגובה 50 סנטימטר. אחרי שנה הייתי בגובה מטר, אני בן 58. אם הייתי ממשיך ככה להכפיל את עצמי כל שנה, באיזה גובה הייתי היום? הערכה? אם היו שמים לי את השמש כקישוט על הצבא, אי אפשר היה לראות אותה, הייתה נורא קטנה. זה גידול אסטרונומי. תעשו אחרי זה חשבון, הוא אקספוננציאל. אבל זה עוד כלום. אם תיקחו עובר, הוא מכפיל את עצמו בכל 20 דקות, בהתחלה. אם הוא היה ממשיך כך, גם בגיל של הכי צעיר פה, הוא היה יותר גדול מכל הקוסמוס במיליארדי, מיליארדי, 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 מיליארדים. תבדקו אותי. מכון לב זה מכון לבדוק, המקום לבדוק דברים כאלה, לא? תבדקו אותי. למה זה עובד ככה? תשובה. כי החיים, הסוד של החיים, זה האחד שבריבוע. כלומר, יש DNA אחד, ויש לי מאות מיליארדים ממנו. מה שישבטו ממני, לא חשוב באיזה איבר, בגזע המוח, ברשתית העין, בקצה הרגל או היד. יצא אותו דבר. בשביל שיהיה מאות מיליארדים אותו דבר, צריך להכפיל מהר. כשאני גדלתי, עצרו את זה. נולדתי כשהאימא עוד יכלה להוליד ואני כבר יכולתי לחיות. איזה תזמון שרק הקדוש ברוך הוא יודע. ואחרי זה, אתה ממשיך לגדול עד לגובה הנורמלי, בערך בגיל 18, ומשם אתה עוצר וגדל רק לכיוון לא כל כך רצוי. למה זה עובד כך? כי אם אני רוצה שמיליארדים, מאות מיליארדים, יהיו דבר אחד, כשאני מדבר לפניכם, אני לא צריך שהמוח יסביר ליד או לפה איך להתנהג. אני מדבר עם הידיים, עם הפה, עם הראש ביחד, כי אני אחד. אז אני צריך שהכל יהיה שכפול של אותו אחד. וזה הסוד של מצרים. אומר רבי יהודה הלוי, האומות האחרות נקראות בפיו האומות המתות. למה לדבר כך? תשובה, אין אומה. גדלו, 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 התחתנו בריטים, צרפתים, ספרדים, עם בלגים, ויום אחד אמרו די, זה הגבול שלנו, מפה ספרד עד פה צרפת. למרות שהיו הרבה ניסויים ביחד. אבל אחד שם את הגבול. ואז נשארו שם הרבה ועדיין, נסעו, חזרו. זה לא אומה. אין קשר עצמי בין צרפתי לצרפתי. אבל בישראל זה לא ככה. אנחנו לא רחוקים משערי צדק. בכל שבת, אחרי שיהודי עשה קידוש, הוא עובר במחלקות, שואל, רוצים לשמוע קידוש? והוא אומר פה עוד פעם, אשר קידשנו במצוותיו, למרות שאם הוא היה עושה את זה לבד. זה הברכה לבטלה. כי אם החבר שלי עוד לא שמע קידוש, אני עוד לא סיימתי לצאת ידי חובה. כי האומה הישראלית ניחנה בסגולה מיוחדת במינה. התורה מספרת עליה. והיא אומרת לך, לך תבדוק. כי שארנה לימים ראשונים, מיום היות האדם על האדמה עד היום הזה. ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אני אהיה כדבר הגדול הזה, או נשמע כמוהו, אני אשא אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. אף פעם זה לא קרה ככה. תסתכל את כל ההיסטוריה, את כל הגלובוס. אין דבר כזה. שגוי שלם נולד מאם פונדקאית של גוי. חוץ מפעם אחת. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל? גוי אחד. בשביל שעם ישראל יהיה עם אחד, צריך לקחת את ה-DNA שלו, שקוראים לו יעקב אבינו, ולכן אנחנו נקראים עם ישראל. אנחנו כולנו יעקב, הוא לא מת, כי זה רול עולם קיים. כי זה ה-DNA של כולם. לוקחים את יעקב אבינו, שמים אותו בהם פונדקאית, ומכפילים אקספוננציאלית, כמו עובר. אם ישראל היו במדבר ממשיכים באותו גידול שהיה במצרים, הם היו גומרים הכי הרבה בהיסטוריה של האומה הישראלית, 40 שנה האלה. אולי עוד כמה שנים. היו עוברים את השיא של כל ימיהם. זה גידול אקספוננציאלי. אבל ברגע שהגיע הזמן ללדת, זהו, 60 ריבו, 2.1 מיליון אנשים, זה האומה. עכשיו גדלים לאט לאט כמו אומה נורמלית. אומרת לך התורה, יש מצבים כאלה בעולם, שאישה, בחורה, בכלל לא יודעת שהיא בהיריון. היא רואה שהיא משמינה, היא עושה דיאטה, היא עושה כל מיני דברים, היא רק לא יודעת שהיא בהיריון. זה מה שקרה לפרעה. פרעה לא הבין שהולך להיות פה גוי מקרב גוי. אז הוא ניסה לעשות דיאטה, הוא ניסה ללחוץ את החגורה על הבטן, הוא ניסה לעשות כל מיני דברים שבמבט של כוונת השם יתברך, זה מכוחך, חסר ערך. כאשר יענו אותו כן הרבה וכן נפרוץ. מישהו יכול לעצור את זה? אומרת לך התורה, השיעבוד הוא תופעת לוואי. כל מערכת יחסים בין עובר לאמו זה לחץ. מה זה לחץ? אין שם עשירית מילימטר פנוי. הכל מתוח עד הקצה, ורוב הנשים חושבות שגם יותר מהקצה. איך אפשר בכלל? בטח אם יש תאומים, אם יש 60 ריבו, 2 מיליון, איך אפשר? בא מלך חדש, הוא אומר, אי אפשר לעמוד בזה. אבל הוא לא מנהל את העולם. הוא מנסה להפסיק את העיבור. והכל ממשיך. עד שקורה הדבר הגדול הזה, שנולד גוי מקרב גוי, ושאלנה לימים ראשונים, ולמקצה השמיים, מקצה השמיים, אין כדבר. על זה אנחנו שמחים בליל הסדר. הסיפור של הצלה מהשעבוד הוא משני ונלווי. לידת האומה הישראלית, באופן של אתה אחד ושמך אחד, ומי קהלך ישראל גוי אחד, זה הסיפור של מצרים. נכון, יש גם את נקודת המבט של העובר, שהיה בחושך וצינוק, ויצא לאוויר העולם וראה אור. חזר מרבים יותר לתאר את נקודת המבט הזאת. אבל נקודת המבט האלוקית, מישהו תכנן פה אמפודקאית, שתוליד את האומה האחת שאין כמותה בהיסטוריה. חג שמח.